אביב.
מה קורה, בן אדם?
וואו, איזה איכות סאונד מטורפת. אני לא רגיל לראות אותך גם, זה טירוף.
טירוף. התגעגעת?
מאוד התגעגעתי גם אליך באופן אישי, וגם התגעגעתי לפרק הזה שאנחנו עושים ספציפית היום, כי זה, אתה יודע, אנחנו עושים מלא פרקים, וזה פרק שאני נורא נורא נהניתי לעשות אותו, ונורא נהניתי להזין לו אחרי זה, וגם אני חושב שזה אחד הפרקים שהכי הרבה אנשים דיברו איתי עליו במהלך השנה.
מה אתה אומר?
כן.
אז זה פרק ביקורים, כמו בשנה שעברה, ב-30 דקות אנחנו פוגשים לראשונה 6 סטארט-אפים, בסוף הפרק הזה נספר לכם מה עבר לסטארט-אפים שראינו בשנה שעברה, במשך השנה הזו מאז שבועות הקודם.
ואני רוצה לספר עוד עובדה מעניינת. פרסמתי פוסט בפייסבוק, וניגשו 30 אנשים, מתוך ה-30 יזמים שניגשו, ניגשה יזמת אחת. ואז פרסמתי עוד פוסט בפייסבוק, ואמרתי, חבר'ה, מה קורה? רק גברים יש ואין אף יזמיות בקהל, ואז זה קיבל בוסט אדיר, ונוספו, סך הכל היו 64 חברות שנרשמו, ומתוכם 32 חברות שמובלות על ידי נשים.
מדהים.
ואפילו פה היום יש לנו 50% גברים ו-50% נשים, והיינו רוצים יותר, לראיין יותר נשים ב-30 דקות פחות, גם בפרקים רגילים.
נכון.
ולא רק בפרקי ביקורים.
נכון. אבל אנחנו נתחיל עם יזם מין זכר, עד כמה שאנחנו יודעים. לא קשור אליי למשפחה. אסף פרנקל, מה העניינים?
טוב מאוד, מה איתך?
מחברת סיטרו.
כן.
מה אתם עושים?
ככה, סיטרו היא חברת בינה מלאכותית, שמגבירה את קצב מעבר הנוסעים בשיקוף בצ'ק פוינט, בשיקוף תעופה.
בצ'ק פוינט, לא בחברה.
לא בחברה, בתחנות השיקוף, איפה שהם מעבירים את
המזרחות. מגנומטורים כאלה?
לא, מגנומטורים בודקים את האנשים, אנחנו בודקים את הכבודה.
את הלאגג', כן.
את הלאגג' במכונות שיקוף, אקס-ריי וסיטי. במקומות כמו שדות תעופה, תחנות רכבת ומתקנים רגישים. אנחנו עושים את זה קודם כל היום בשביל להגביר ריחוק חברתי, כי אתה רוצה תורים יותר קצרים.
אז יצא לכם טוב הקורונה?
כן. לשפר את חוויית הנוסע או העובר, אף אחד לא אוהב לחכות בתור, להוריד עלויות כוח אדם של הבידוק, ובשדות תעופה להגביר את זמן השהייה של נוסע באזור המסחרי, במקום שהוא יבזבז אותו באזור הבידוק.
אבל בעצם הטכנולוגיה פה העיקרית היא בעצם לעשות את זה ב-AI, ולא שבן אדם יושב ומסתכל והוא עושה טעויות, לא?
בן אדם עושה טעויות משני סוגים. הוא קודם כל עושה טעות של לא לזהות את מה שצריך, ופה אני יכול לספר לכם ה-TSA לפני 3 שבועות,
בשביל התעופה האמריקאית.
כן, שיתף שבזמן הקורונה עכשיו, כשהיו פחות מ-10% הנוסעים, הצליחו לגלות פי 3 אקדחים ביחס לכמות הנוסעים.
וואלה.
אז או שעכשיו נוסעים רק האמיצים ועם נשק,
כן.
או שבשגרה מפספסים לפחות 2/3 מכמות ה-prohibited items, שזה החפצים האסורים לטיסה.
אז בעצם מה, אתם מאמנים את האלגוריתמים שלכם על X-ray כזה? כמו שכל החברות האלה בדיג'יטל הלת,
כן.
עושות על צילומי הדמיה, אתם עושים על לאגג'?
אז בדיוק, אז זה מה שאנחנו עושים. אז אנחנו דבר ראשון מגלים בצורה מאוד מדויקת וטובה את מה שצריך לגלות, ומה שעוד יותר חשוב לצד האופרטיבי, אנחנו יודעים לא להטריע על מה שלא צריך לגלות. ומה שיוצר את התורים זה אחד, שמנסים להסתכל יותר זמן בשביל להבין מה קורה אם מסתכלים, ודבר שני, שפותחים תיקים שלא צריך לפתוח.
אז רגע. מה, היית מאבטח בנתב"ג לפני כן? כאילו, איך הגעת לה?
אני איש 8200, לא מאבטח בנתב"ג, אבל יש לנו צוות מאוד, מאוד מגוון של אנשי AI, Computer Vision, כל מיני דוקטורים, ומצד שני יש לנו אנשי שיקוף ומומחי חבלה, ואת הצד השני שמאפשר לחבר את כל זה למשהו מאוד מיוחד.
רגע, זה כבר קיים? זה עובד?
זה עובד, זה קיים, זה מותקן כבר במספר שדות תעופה בעולם, ולא רק בשדות תעופה, גם בתחנות רכבת ומתקנים
רגישים. בנתב"ג זה מותקן?
בנתב"ג זה עדיין לא מותקן.
אני רואה שם עדיין כל מיני אנשים מסתכלים על מסכים.
נכון, בנתב"ג זה עדיין לא מותקן, ואנחנו מקווים...
תעשה עסקים אתה עם ישראלים, זה
מה ש... אנחנו נשמח לעשות עסקים עם ישראל.
רגע, וכמה החברה גייסה, נכון?
החברה גייסה כסף.
כמה?
גייסה סיד ראונד משמעותי.
של כמה?
גייסה...
מותר להגיד.
כן.
כתבת את זה.
כן, כן.
זה גם, אתה יודע, ביקורי סטארט-אפים. היום, בפעם הראשונה, מספרים על הסטארט-אפ.
גייסנו מעל 7 מיליון דולר.
ממי?
ממשקיעים פרטיים ומהוורקראונד. ואנחנו עושים כבר היום מחירות, יש לנו רווניוז משמעותיים, והחברה בגידול מטורף.
אז מה, אתה יודע, לאן מגיעים עם זה? מי יקנה את הדבר הזה בסוף?
אז קודם כל, אנחנו בונים חברה שמייצרת הכנסות. חברה שמביאה ערך אמיתי ללקוחות ומייצרת הכנסות והרבה הכנסות. ובבוא היום, החברה, כמו כל חברה, או תנפיק, או תירחש, או על ידי חברות אחרות בתחום, או חברות אחרות שמעניין אותם בתחום. אני רק אתן לכם רמז, זה גם נוגע ב-value chain של, ב-supply chain של parcels.
מה זה parcels?
e-commerce. כשאתה מקבל חבילה מחול, היא עוברת שיקוף. וואלה. השיקוף הזה לוקח כמה דקות במקום כמה שניות, אז תחשוב מה זה עושה בווליום.
אז אתם גם יכולים למכור את זה בעצם מה? לגופים כמו הדואר, המכס, כאילו...
כמו הדואר וכמו המכס וכמו אמזון, ואנחנו לא רק יכולים, אנחנו גם יכולים.
אבל תגיד אסף, אתה איש תוכנה במקור שלך, ואתה רגיל למכור תוכנה. זה לא קצת מבאס למכור כזה לממשלות וכאלה, שהסיילס סייקל לוקח שנה, שנתיים?
אז מה שמעניין ונחמד בסיטרו, זה שאנחנו לא עושים, אנחנו לא מוכרים ביטחון. אנחנו מוכרים ייעול תהליך עסקי, ייעול עסקי של תהליך ביטחון. ואנחנו מביאים הרבה ערך אופרטיבי ללקוחות, לצד זה שאנחנו משפרים את רמת הביטחון. אז אני, מה שאני מוכר בדרך כלל, זה שיפור התהליך העסקי.
אז תגיד, בשנה הבאה שאנחנו נדווח על החברה, מה נספר?
נספר שהחברה מותקנת בעשרות מקומות,
או... מה, כי היום זה מה, אפשר לספור על כף יד אחת? אפשר. את התקנות?
אם יש לך שתי ידיים סטנדרטיות, אז זה יחסה.
אהה. אוקיי.
אז נעבור את שתי הידיים לפחות לרגליים.
טוב, אסף, אתה רואה כמה מהר 5 דקות עוברות?
עברו ובכיף.
מטורף.
המון בהצלחה.
תודה רבה.
ואנחנו אומרים שלום למרואיינת הבאה שלנו, דוקטור אורנה יהודה אברמסון מקנאווייזר. מעניינים.
אחלה.
מה זה קנאווייזר?
קנאווייזר.
לא נורא, אנחנו שומעים אותך, הכל בסדר.
זו חברה בעצם שמנסה לקחת את כל... את כל העולם הזה של קנאביס.
קנאביס.
לנסות לתרגם אותו לצורה של ביג דאטה, ולהפוך את זה למשהו שהוא יותר פרסונליזד, טריטמנט למטופלים. היום, כידוע לכם, או שלא כידוע לכם, יש למעלה מ-1,800 זנים בעולם של קנאביס. חלקם מוגדרים רפואיים, אבל בעצם זה אותו דבר, אין הבדל. יש למעלה מ-450 מרכיבים לכל צמח, שכרגע הקושי בלמדוד מה המרכיבים בעצמם, זה עוד דבר שהוא... במחקר. יש דרכים שונות בעצם שאנשים לוקחים את הקנאביס הרפואי, אם זה אישון, אם זה עידו, אם זה כל הצורות השונות.
עוגיות.
ויש את המרכיבים הפסיכודמוגרפיים, אגב, אני פסיכולוגית במקצועי. אני לא מאשנת אלה ששואלים בדרך כלל.
בטח זה מגיע די מוקדם בשיחה. השאלה אם את מאשנת.
אני לא מאשנת.
לא, ברור, אבל השאלה מגיעה מוקדם.
מגיעה דרך אגב, בשלב הראשוני, של מה את עושה, האם את מאשנת, איך את לא מאשנת את הדבר הזה. אז אמרתי, כל הרופאים שמגלים דברים, כי מבחינתי זו תרופה, אנשים שמגלים דברים לא בהכרח צריכים להשתמש בזה כדי לדעת שזה עובד או לא עובד. אני בעצמי נכנסתי לתחום הזה מאוד במקרה, נזכרתי על איזושהי חברה לעשות מחקר.
רגע, ומה החברה עושה בדיוק?
החברה בעצם קולטת נתונים ממטופלים, דרך פסיכיאטרים ורופאים שנותנים את ה-prescribed... קנאביס.
נותנים את המרשם, כן.
ואוספים את זה בצורה טכנולוגית, ומנתחים את הנתונים עבור כל מטופל.
אוקיי.
איזשהו דרך של איסוף דאטה, ובסופו של דבר, הכוונה היא, כשיהיה מספיק דאטה, ואנחנו כרגע מדברים, יש לנו 600 מטופלים, בעצם בסיום התהליך, זה בעצם לאפשר, בטכניקות שאנחנו עובדים איתם, ואנחנו מנתחים, ואנחנו, זה ה-AI שלנו, הטכנולוגיה שלנו בעצם לתת בסופו של דבר שמישהו יכניס את הפרטים הפסיכודמוגרפיים שלו, והוא יכול לדעת לפי התוויה ולפי מה שיש לו.
סליחה על הבורות, מה זה פרטים פסיכו...
הבחנות פסיכיאטריות למיניהן, התוויות למיניהן, מישהו ש... תראה, אנחנו לקראת, אני מניחה, ב5 שנים הקרובות לגליזציה, אבל רגע לפני...
גם בארץ את חושבת?
גם בארץ.
וואלה.
אני מאמינה בזה, אני בטוחה ש-CBD ייכנס...
CBD זה החומר הפעיל בקנאביס.
כן, הלא ממסטר.
לא, THC זה...
אוקיי, סליחה.
CBD זה החומר הטוב, THC זה החומר הממסטר.
יש כל כך הרבה מרכיבים. יש כל כך... העוול שנעשה לדעתי ועדיין נעשה לחולים בישראל ובעולם, זה משהו שקרה לי ומשך אותי בשנה וחצי האחרונים. באמת להיכנס לזה בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית, לעשות מחקרים בעצמי, לעשות שיתופי פעולה עם...
אז זו תוכנה בעצם?
זו תוכנה. בסופו של דבר...
ואיך זה עובד? אני נניח מטופל בקנאביס רפואי, הפסיכיאטר או הרופא רשם לי את המרשם הזה, מה קורה מעכשיו?
בעיקרון הפסיכיאטר הזה, אם הוא יהיה כביכול בעל גישה לביג דאטה, אז הוא יקבל את האינפורמציה המדויקת
אז אתם,
על בסיס הביג דאטה בעצם.
אז אתם בעצם, מי שאתם מוכרים לו זה, זה הרופאים, זה קופות החולים, זה הגופים גם, האלה. אוקיי.
מה עשה זו של החברה?
סיימנו את התהליך של, אני לא כל כך מבינה במושגים של סטארט-אפ.
אוקיי. גייסתם כסף?
זה הון עצמי. סיימנו את השלב של ה-market research
וה-שטאפים,
ואפילו UX ו-UI, זה למדתי בזמן האחרון. ואנחנו לקראת ממש גיוס ראשון.
וואלה. של... כמה זאת רוצה לגייס?
הכוונה היא, אנחנו מחפשים משקיע רציני.
מעולם לא שמעתי מישהו מחפש משקיע לא רציני.
תתפלא.
אני לא שמעתי, אבל אני רק 20 שנה בזה.
גם את זה למדתי.
כמה כסף היית רוצה לגייס בשלב הזה?
אנחנו מחפשים מיליון דולר לשנתיים.
אוקיי.
כשרוב העבודה זה בעצם החלק של לפתח את הביג דאטה.
את יודעת, יש הייפ מאוד מאוד גדול היום סביב עולם הקנאביס. כל הפוליטיקאים לשעבר ואנשי צבא נכנסים לתחום הזה. היה נערך דייר מסוים במגדלי אקירוב. אתם מרגישים את ההייפ הזה סביב התחום? זה קשור לכם?
אני אספר לך סוד, רגע לפני הקורונה היה לי, ארגנתי איזשהו כנס שמדבר על ייצוא ויבוא ואמצעים טכנולוגיים וגם להציג את, את החברה שלי בחברה מאוד גדולה, חברת שבעצם חברה שמייצגת, חברה משפטית שמייצגת משרד משפטי, משרד עורכי דין שמייצג הרבה חברות בישראל, ובגלל הקורונה דחינו את זה, זה יקרה ביוני או ביולי, כנראה ביולי.
תלוי בגל השני, תאמו את זה.
תראה, השר חתם, אלי כהן חתם על התקנות, אז אין שום סיבה שלא יקרה.
אז היית עניינות גדולה בכנס?
כן, אני מניחה שכל הקודקודים היו שם, אני אשלח לכם את זה כשזה יקרה. יש לי את הדראפט הקודם, הוא לא רלוונטי.
ומה ייחשב בעיניך הצלחה בשנה הזאת? חוץ מלגייס את הכסף.
שאנחנו נעשה מספיק טסטינג, זו שבעצם הניתוחים שאנחנו עושים, האלגוריתם שפיתחנו, יכול באמת לסייע ולכוון את, את מתן הקנאביס. כרגע בישראל, יש לנו גם הסכמים טנטטיביים בארצות הברית ובאנגליה, אבל זה דבר, זה עולם שהוא מדהים.
מי בחברה חוץ ממך?
עוד שניים. אחד הוא יוצא או בעצם פעיל בשוק ההון, בעצמו אדווקט של... שכל הנושא של מדיקל קנאביס ב-20 שנה האחרונות, ועוד בחור שמעדיף להישאר בעילום שם.
שניהם בעצם בעילום שם. שאני מניח שהוא הטכנולוג?
כן.
אוקיי. יפה מאוד. אז אורנה.
שיקפה פעולה עם פסיכיאטר.
אנחנו נעקוב אחריך ונעדכן עוד שנה מה קורה, בהצלחה.
תודה.
ומרואיין מספר 3, יובל ברס מאתיקו. מה קורה יובל?
הכל מצוין.
רק תתקרב למיקרופון בבקשה.
כמו ברס, אבל ברס.
כן.
כן, בהחלט.
אז מה אתיקו עושה?
אתיקו פותרת את...
יובל, רק תקרב למיקרופון, אחרת לא ישמעו אותך טוב.
אתיקו פותרת את הבעיה העתיקה ביותר בעולם, מזיקים בחקלאות.
אוקיי.
אוקיי? מזיקים בחקלאות, אני לא צריך להסביר עד כמה זה בעיה בעלת משמעות כלכלית, סביבתית, מאוד מאוד עמוקה. היום אין אפשרות לבצע זיהוי מוקדם. של המזיקים בחקלאות. הדברים שעושים, עושים זיהוי ויזואלי. בשנים האחרונות נכנס הנושא של AI עם המצלמות, שזה מאוד עזר, אבל עדיין הזיהוי היחיד שמתבצע הוא זיהוי ויזואלי, וזה בשלב יחסית מאוחר של ההתפשטות של המזיקים. בשלב הזה, הרבה פעמים כבר זה too late, וכמות מאוד מאוד גדולה של תבואה צריכה נהרסת, וגם צריך להשתמש הרבה מאוד באמצעי הדברה שונים בשביל להיפטר מהבעיה, כי זה כבר מאוד נפוץ. בשלב הזה זה לא יעבור.
אז איך אתם עושים את זה?
או, אנחנו משתמשים במכשיר הנפלא הזה.
שזה okay. מדהים, כי זה רדיו ואף אחד לא רואה.
נכון, אני, זה, אני אתאר את זה, זה נראה, קצת נראה כמו עכבר של מחשב.
משנת 80.
צ'ופצ'יק, משנת 60, כן, בצורה של, לא יודע, בצורה של דלת מעוגלת כזו.
כן. והוא מריח? נראה כאילו זה מריח.
כן, זה אף אלקטרוני. בגדול, מה שאנחנו עושים, אנחנו לא חברת טכנולוגיה, אנחנו חברת מוצר. הטכנולוגיה עצמה פותחה בצורה מלאה בטכניון.
על ידי מי?
על ידי פרופסור חוסם חייק. הדבר הנפלא הזה, המטרה המרכזית שלו, זה להילחם בסרטן בצורה מאוד מאוד משמעותית.
זה בעצם האף שמריח את מחלת הסרטן, נכון? זה מה שפרופסור חייק פיתח.
כן, החזון הוא שעוד 7-10 שנים, בסוף כל ביקור רבעוני אצל הרופא, תיקח טיובה, תנשום לתוך האוויר, ואז יגידו לך באיזה הסתברות, איזה סוגי סרטן יכולים להיות לך, והיה וזה הגיע מעל הסתברות מסוימת, ישלחו אותך לעשות את הבדיקה המאוד יקרה, מאוד אינבייסיב, אבל גם המאוד מדויקת לראות מה מצבך.
אז יובל, מה אתם רוצים לגלות? כי סרטן לא מעניין אתכם?
לא, אנחנו קיבלנו את הרישיון שימוש לחקלאות, על בסיס אותה טכנולוגיה בדיוק.
אז אתם מה, מריחים עכברים בשדה?
לא, אנחנו יכולים להריח כל מיני סוגים של תחב, כל מיני סוגים של מזיקים. הדבר הזה יכול להריח כל חומר אורגני נדיף שיש.
וכמה כאלה אני צריך בשביל לחסות, לא יודע מה, שדה של דונם?
אתה לא בדיוק לוקח את זה איתך לשדה. אנחנו הולכים להתחיל, הביזנס קייס הראשון יהיה בבתי אריזה, שיש כמות גדולה, ואתה יכול לרכז את הריחות. אחרת, אנחנו באמצעות אמצעים מכניים יחסית פשוטים, נסגור חלק מהצמחים, לייצר את ההתאימה של הריח, ואז נבצע את הבדיקה.
אז אתם בעצם עושים בדיקה מדגמית של הצמחים? זה לא משהו שאתם שמים בשדה ופשוט...
לא, כי יש, אם אתה שם את זה בשדה, התמהיל של האוויר...
תריח הרבה דברים.
כן. ה-noise to signal ratio הוא יהיה מאוד בעייתי.
אז רגע, ואתם כבר בדיפלויד או שעוד לא?
לא, אנחנו עכשיו עשינו גיוס, אנחנו עכשיו מבצעים כמה ניסויים של proof of concept, סגרנו עם כמה... האפליקציה הראשונה שלנו של זה תהיה עם קנאביס, אנחנו בדיוק סגרנו.
זה דברו.
כן, בדיוק. כן, אנחנו באים לבעיה מזווית אחרת לגמרי.
לא משנה, יש כנס וזה, שמעתי על זה.
כן, אנחנו גם נהיה בכנס. אנחנו סגרנו על חווה שתארח אותנו לעשות את התקופה הארוכה של הניסויי שדה האמיתיים והבדיקות התכנות.
איזה מזיקים יש לקנאביס? ממה הקנאביס סובל?
אוי, איך לא יכול להתחיל. הרבה מאוד מסוגים של תחב, בגלל שהקנאביס גדל בתוך חממות.
דוקטור אורנו עושה כן עם הראש.
כן, בהחלט. הבוטריטיס, זה התחב הראשון שאנחנו הולכים לבדוק. מעבר לזה, יש כל מיני קנימות שנמצאות שם, ספיידר מייט. זה הכי רציני שיש.
אז אמרת שעשיתם גיוס, כמה כסף גייסתם ומי?
גייסנו מאנג'לים 200 אלף דולר, שהמטרה היחידה של הכסף הזאת זה להריץ את הניסויים של ה-POC, ולעשות מרקטינג לקראת גיוס אמיתי. את המכשיר הזה שאני מחזיק ביד, אני לא יכול להשתמש בו... מחקלאים, זה בעצם פרוטוטייפ שנועד להדגים את הטכנולוגיה. אנחנו הולכים לבנות מכשיר חדש לגמרי, הרבה יותר מחוספס, עם משאבה מאוד חזקה, עם אפשרות לעבוד עם וי-פיי, זה הדבר הזה עובד רק עם לפטופ. צריך לבנות את המכשיר לגמרי.
אז מתי זה מוכן? כמה זמן לוקח למצר את זה?
זה ייקח כשנה.
ואחרי קנאביס, מה הדבר הבא?
אנחנו נעבוד במקביל על כמה כיוונים. יש לנו התעניינות מאוד גדולה לתערובות של... אוכל ותוספים של בקר, ואשה עץ המדומה, אני לא יודע אם שמעתם על הבעיה הזאת, זה בעיה מאוד מאוד...
מה זאת אומרת? יש לי...
כן, נבות סובל מזה בלילה.
כן, בדיוק. מאמרים, אני כל היום, העץ המדומה אבל.
זה יכול לעצור את כל הייצור החקלאים ממדינת ישראל.
וואלה, מה, למה? מה הסיפור שמה?
כי הם לא מוכנים, מדינות אירופה, לקבל ייצור חקלאי, אם יש את הסכנה של הדבר הזה. זה דבר נורא ואיום שיכול להתפרץ הכל.
מה עם חדקונית הדקל?
עקרונית הדקל זה גם בעיה. אנחנו יכולים לפתור עקרונית כל בעיה. המכשיר הזה, אחד הדברים היפים שלו, הפים אלקטרונים היו קיימים מאז ומתמיד. מה שממש ממש מיוחד...
מה זאת אומרת מאז ומתמיד?
הפים אלקטרונים זה טכנולוגיה שקיימת משנות ה-70. אתה הולך לשדה תעופה, אתה רואה אותם. דיברו עליהם עכשיו בהקשרים של הקורונה. זה דבר שקיים, יש מכשירים הרבה שנים גם מאוד מאוד מדויקים. מה שמיוחד בטכנולוגיה הזאת, שהאף האלקטרוני הזה... הוא מאוד מאוד זול, הסנסור עולה בערך דולר וחצי ליחידה, הוא מאוד מהיר, בניגוד למכשירים אחרים, לוקחת כמה שעות לבדיקה, זה עושה את הבדיקה במילי שניות, והדבר האחרון הוא נורא נורא ורסטילי.
יאללה, יובל, מגניב לאללה, אני מת לראות לאן זה מתקדם, אבל נגמר 5 דקות.
אוקיי.
תודה רבה.
מאגטק חזרה להלטק, אנחנו עם דוקטור אביטל בק מדיאגנוסטיק. מה העניינים?
היי.
נשמע. מעולה. לא לגרור את הכיסאות.
אז מה החברה שאתם עושה?
מה דיאגנוסטיק עושה? לדעתי האוזניות האלה לא עובדות, אז פשוט תורידי את האוזניות ותקשיבי לנו כמו שצריך. כן.
מה דיאגנוסטיק עושה? אז בעצם דיאגנוסטיק פותחה על ידי, בעצם על ידי ועל ידי השותפה שלי, דוקטור הדס שץ אזולאי, שעשינו ביחד דוקטורט במכון ויצמן.
כמו שתי יזמיות.
ובעצם אנחנו היום, הליין הראשון של המוצרים שלנו, אנחנו מייצרים מקלוני בדיקה, טסט סטריפס, לחלב אם. בעצם לשאול כל מיני שאלות שמטרידות נשים שמניקות חלב, כמו נקתי חלב, שאבתי חלב, שמתי במקרר, הקפאתי, הוא שתה רק חצי, האם זה עדיין טוב לשימוש? והרבה אנשים בעצם זורקות החלב. אנחנו אומרים, כן, בוכים על חלב שנשפח. ואומרים, אל תזרקי את חלב, בואי, תבדקי אותו. תוך שנייה, תוך שתי דקות בעצם, את סורקת את, את תובלת מקלון, לוקחת את הפלאפון שלך, סורקת את המקלון, ועל ידי אלגוריתמיקה של זיהוי צבע שעשינו, אנחנו בעצם נותנים לך tailored recommendations, ובעצם אנליזה של החלב.
אז את יכולה להגיד, החלב הזה טוב לעוד שעתיים, לעוד יום?
אני יכולה להגיד אם החלב הוא טוב כרגע לשימוש, או לא טוב. אני יכולה גם להגיד, האם יש לו מספיק, לדוגמה, ויטמין C, שחסר בדרך כלל אנשים שרק שואבות חלב, ויטמין C הוא חומר שעובר דגרדציה, הוא מתפרק, ולכן אנשים שרק ייתנו חלב שאוב, יהיה להם חסר. היום אנחנו עובדות גם על עוד קו של מוצרים, אלכוהוליק, גזים וכאבי בטן ותינוק, יש מרכיבים בחלב שגורמים לגזים האלה, ואנחנו יכולות בעצם לנטר ולתת לאישה tailored dietary recommendations.
רגע, המלצות דיאטניות מותאמות אישית.
איפה אתם נמצאות בפיתוח של זה?
אנחנו, יש לנו שתי מוצרים שיוצאים בעזרת השם שבוע הבא לניסוי שדה.
וואו, איזה יופי.
מוכן ומזומן, ושתיים שהם בסוף הפיתוח במבחני עמידות.
וכמה גייסתם?
בערך כמעט $2 מיליון.
וואו, מ-VC או משקיעים פרטיים?
מיקרו-VCs ומשקיעים פרטיים.
אז רגע, המקלון הזה זה מטוש?
זה לא מטוש.
זה לא מטוש.
חבל, כי חסר.
נכון. זה מקלון.
אז שתיכן עשיתם את הדוקטורט שלכן, נכון? במכון ויצמן. אז מה גרם לכן במקום ללכת על קריירה אקדמית ככה של שנים, קביעות וזה, לצלול המים העמוקים של יזמות?
שאלה ממש טובה.
בגלל זה הוא פה.
כן. בגדול, הסיפור מלא, האמת, אני חשבתי תמיד שאני אגיע לאקדמיה. נסקעתי עם הפוסט-דוקטורט, כמו שיודעים, צריך לנסוע לפוסט-דוקטורט בחול, מסיבות משפחתיות לא יכולתי לנסוע, והגעתי לתעשייה, שחשבתי שזה רק כמה זמן עד שאני סוגרת את הדוקטורט שסגרתי בבוסטון, והזמן עבר וזה לא כך התאפשר, ומאוד מאוד התלהבתי מרעיון של חברה ושל סטארט-אפ, ולפני 3 שנים פשוט החלטתי להרים את הכפפה, יצרתי חברת קבוצת וואטסאפ, קראתי לה סטארט-אפ, מי אמר שאנחנו לא יכולים, לקחתי את החבר'ה מהדוקטורט, אמרתי חבר'ה...
מי אמר שאתם לא יכולים?
אז הנה.
אוקיי.
ופשוט עשינו brainstorming ורעיונות, והדס הייתה אז בחופשת לידה, היא באה עם הרעיון הזה, ומפה ושם פשוט המון המון גוגל, אקסלרטור טוב שהיינו בו.
איזה, פרגני.
של קמאטק.
מת עליהם.
זה אקסלרטור לציבור חרדי, נכון?
נכון.
אז זאת אומרת שאת מהציבור הזה?
אני בציבור הדתי...
דתי-לאומי. חרדלי? איזה...
דתי-לאומי.
דתי-לאומי.
וכן, והיינו באקסלרטור שלהם, וככה יצרנו בעצם שותפויות אסטרטגיות, גיל למל, שהוא מומחה בשיווק מוצרי תינוקות בארצות הברית, יש לו כמה חברות, גם ישקיע וגם הוא שותף שלנו. וככה התגלגלנו.
אז מתי אתם בשוק עם מוצר?
אני הבטחתי ביולי שאני הולכת לסופט לונץ', מקווה שזה יקרה.
זה יקרה ביולי? ביולי אפשר?
אולי זה יקרה קצת אחרי, כי אנחנו רוצים עוד מהניסוי שדה UX UI לקבל תובנות, לעשות עוד אופטימיזציה, ואז.
כמה השוק הזה גדול?
זה שוק מאוד גדול, הרבה יותר גדול ממה שחושבים, דרך כלל גברים שואלים וגברים לא יודעים.
נכון, בעיקר לגברים שאין להם ילדים.
אני לא שאלתי, אני בעיינים.
כן, הוא ילד את נוח.
זה שוק גדול, יש הרבה אנשים שזה בנפשם ובדמם, חוץ מזה שהיום אנחנו עובדות על עוד טכנולוגיות שהן לא רק לחלב הם, שאני לא אפרט, אבל בעצם הטכנולוגיה היא טכנולוגיה, ברגע שיש לי יכולת ויש לי את הידע לייצר מקלוני בדיקה ביולוגיים, ביוכימיים, אנזימטיים, ויש לי את היכולת של האלגוריתמיקה של זיהוי צבע ויכולת לזהות, אז אני בעצם יכולה...
רגע, וזה יהיה לקונסומרים לקנות בסופר פארם כזה?
מה, כמו בדיקת הריון כזה?
כן, כן.
ומה התגובות? בטח יש תגובות נורא מעניינות שאת מספרת לנשים מניקות שיש לך, שאת פתחת. מה אומרות?
לרוב נורא שמחות. וואי, איך לא חשבו על זה קודם? איך לא היה מוצר כזה? אנשים מאוד... כאילו, זה משהו שנוגע...
אני אספר לאביב, כי אביב לא יודע, שיש לך תינוק, אתה רוב הזמן עסוק בלנחש מה רע לו. זה בעצם מה שאתה עושה רוב הזמן.
כן.
ואני חושב שאם יהיה דבר כזה, אז פתאום נדע מה רע לתינוק, וזה יהיה על הכיפק, נכון?
נכון. אז אנחנו באמת היום עובדות גם על גזים וגם על הפרעות שינה, דברים שבעצם, שיש היום מחקר מאוד מאוד מתקדם בחלב, שיש מרכיבים בחלב, ויחסים ומרכיבים בחלב, שיכולים להשפיע על שינה ובעצם גדילה של תינוק, וזה בעצם דברים שאנחנו רוצים לשפר ולייעל, ואם יש מישהי שרוצה לקבל בחינם את הערכה שלנו ולנסות אותה, אנחנו נשמח לתת.
יאללה, מגניב, אז שיפנו אליי ואני יפנה בכיף.
כן, או דיאגנוסטיק, בטח יש להם איזה אינפו את
גם
כזה.
בטוח.
נכון? יופי. יאללה, המון תודה. המון תודה. ומספר 5, עמית מורן מאינדור רובוטיקס. או, רובוטים, זה מגניב. איזה סוג של רובוטים זה האינדור האלה?
שעפים, לא סתם.
שעפים, לגמרי. אנחנו באינדור רובוטיקס מפתחים את טנדו, זה בעצם רחפן לאבטחה ובטיחות. רחפן שלנו הוא גן בתקרה. תדמיינו רחפן שהוא גן בתקרה.
הוא בעצם גן בתקרה?
כן.
נח כאילו על התקרה?
נח על התקרה, כמו okay. הטרף. ובזמן שהוא גן בתקרה הוא כמו מצלמת אבטחה. הוא יודע לזהות תנועה, רעשים ולדווח על זה. ובזמן שהמערכת נדרכת, היא יודעת לצאת לסיורים, להתנתק ולצאת לסיורים ולהגיע כמעט לכל מקום במתחם. בצורה הזאת היא בעצם מנטרת מה שקורה במתחם, אינטרודרים.
פורצים.
פורצים, בדיוק.
כן.
ואם יש לך חיישני תנועה, אז בעצם המערכת יודעת להתעתק, ובעצם להגיע לחיישן התנועה ולראות מה קורה שם.
אז חוץ מזה שזה נורא מגניב בסרטון, למה צריך את זה? אני שם פשוט מצלמות בכל המתחם, ואני רואה מעניינים. מה אני צריך שהדבר הזה יישא? חוץ מזה שזה סופר מגניב.
אז מעבר לזה שזה באמת מגניב, זה נותן הרבה מאוד value מעבר למצלמת אבטחה. דבר ראשון, מצלמת אבטחה, יש גבול עד כמה אתה באמת יכול להתקין מצלמת אבטחה. אנחנו מדברים על, רחפן אחד שיכול לשמור על 2,000 מטר מרובע. מצלמת אבטחה, אתה צריך להתקין הרבה יותר מצלמת אבטחה בשביל להגיע לכל המקומות האלו. מעבר לזה שזה, יש אזורים שאתה לא יכול להתקין מצלמת אבטחה. מבחינת פרייביסי, אתה לא תתקין מערכת אבטחה גם באזורים הפרטיים שלך וגם מול אופן ספייסס של עובדים.
אז באיזה שלב אתם? כי לפתח רחפן בטח עולה המון כסף, כי זה לא רק סופטוור, זה הארדוור, אז גייסתם כסף?
גייסנו כסף, אנחנו מפתחים לא רק את הרחפן, מערכת הגינה, מערכת ניהול בענן שמנהלת את כל הרחפנים, אנחנו בעצם מדברים על להקה של רחפנים.
גם ניווט, הניווט בתוך מבנה זה לא פשוט.
ניווט בתוך מבנה זה אחת הבעיות היותר קשות שאנחנו פותרים בעצם.
חלונות זכוכית וכאלה, לא להיכנס בהם.
חלונות זכוכית, עציצים, הרבה דברים.
שמחה גדולה, כן.
לגמרי.
אז ממי גייסתם כסף?
אנחנו גייסנו מפיטנגו, זה אחת הקרנות המובילות פה.
אנחנו מכירים, כן.
נכון, גם מטארגט גלובל, קיבלנו מענק מהאיחוד האירופית, הורייזן 2020.
אז כמה בסך הכל גייסתם וקיבלתם?
אנחנו עדיין לא אומרים, אבל גייסנו מהורייזן, זה אפשר להגיד כמעט 3 מיליון דולר ועוד אקוויטי. זה לפני גם...
למה אתם לא מגלים? הנה, אנחנו כאן בביקורי סטארט-אפים, הגיע הזמן לגלות.
אנחנו סוגרים את כל הפרטים.
אוקיי, אוקיי, אז זה לא עוד לא. אוקיי, אז בהצלחה. ואיפה אתה רואה את החברה עוד שנה?
עוד שנה, אנחנו כבר עכשיו מותקנים בשני פיילוטים.
באמת? יש כבר מותקנים? הרובוט הזה מותקן כבר איפשהו ומסייר בלילות?
כן, פה בישראל ובלקוח האסטרטגי בארצות הברית. ובשנה הבאה אנחנו רוצים גם להגיע למספר גדול יותר של התקנות, של פיילוטים בעצם, ולהגיע כבר ל... פרוטוטייפרים שונים שיוצאים מקו הייצור בעצם מהמפעל.
ומי הלקוחות הפוטנציאליים? מי יכול לקנות כזה דבר? וכמה יעלה?
אז אנחנו מדברים עם, גם עם לקוחות מאוד גדולים, אנחנו כרגע חכים אצלנו באמת בקיו.
סוג, מה? סופרמרקט, מחסן, מה? מי סוג הלקוח?
גם חברות ענק בפורצ'ן 500 שיש להם גם דאטה סנטרים וגם וורהאוסס וגם אופיס ספייסס. גם אנחנו מדברים מול פסיליטי מנג'מנט ענקיים בעולם שנותנים שירותי אבטחה. והחזון שלנו הגיע גם לסופרמרקט השכונתי, זה אחד היתרונות שלנו בעצם ברחפן, שגם עוד זול שיהיה.
כמה עולה הרחפן ותחנת הגינה? או כמה לדעתך יעלה?
אנחנו מדברים, אני לא יודע, אתה לא יכול להגיד בעצם את המחיר הסופי עדיין.
סביבות.
אנחנו נותנים את זה בעצם בתור שירות, זה כל הרעיון.
אתם לא מוכרים את הזה, אתם נותנים לייסינג.
בדיוק. אנחנו נותנים שירות הבטחה, ואנחנו פותרים את זה באמצעות מערכת רובוטית כדי להוריד את העלויות ולהפוך את זה בצורה הרבה
יותר טובה. תגיד, עמית, היה הייפ מאוד מאוד גדול סביב רחפנים לפני איזה 4-5 שנים, וקמו שם חברות והמון המון נסגרו, את חושב שזה יחזור? כאילו, נראה עוד חברות שמתעסקות עם רחפנים? כי אתה יודע, בעולם היה את אירוור וכל מיני כאלה, והם כולם די נסגרו כזה, אחרי שהם גייסו זה 200 מיליון דולר.
כן, היה הייפ, כמו בכל טכנולוגיה. אנחנו בחרנו ברחפן לא בגלל שזה, לא בגלל שאנחנו עובר רחפנים, אנחנו לא באים מעולם של רחפנים דווקא, בגלל שזה פלטפורמה נכונה לבעיה שאנחנו באים לפתור. אנחנו יכולים לראות את כל המתחם מלמעלה, אנחנו יכולים לעבור אווירות של רחפן הרבה יותר טובה, וגם המחיר בסופו של דבר, בגלל הגודל
ובגלל... אתה חושב שזה גם מגיע לשוק הביתי, כמו בבית, אני אתקין כזה רחפן שיסתובב לי בבית ויסייר בלילה?
זה לגמרי הוויז'ן שלנו.
ואיך מנקים אותו? כאילו, מה...
העוזרת, מה אכפת לך? מה
אתה? אוקיי, לא, למי שאין. אוקיי, יפה. אז תודה רבה.
תודה לכם.
והגענו לסטארט-אפ האחרון. בביקורים שלנו, שלום לדורין שרון מ-Meetings.
אהלן.
מה המצב?
מעולה.
מה Meetings עושים?
Meetings למעשה הוקמה במטרה לאפשר לחברות לנהל ולהזמין את כל מה שקשור לתחום ה-Meetings and Events בחברה. יצרנו בעצם כלי חכם שמצד אחד מאפשר לחברה לנהל כמות של משתמשים ותקציבים, ומצד שני למשתמש קצה להזמין בקלות ובמהירות בכל רגע נתון ובכל מקום בעולם.
טוב, זה התקופה.
כן,
התקופה. כולם רוצים להיפגש עכשיו.
אז מה, איך שורדים את התקופה הזו?
אז איך שורדים את התקופה הזו? אז בעצם במיטינגז אנחנו יצרנו ללקוח חוויה של One Stop Shop, שזה לא רק הווניו, זאת אומרת, אני לא מזמינה רק את חדר הישיבות, אלא גם תוכן וכיבוד וגיבווי וכל מה שמסביב. אז בעצם בתקופה הזאת ארזנו את כל הספקים הנלווים לנכסים, ארזנו אותם לאונליין, השקנו מוצר שנקרא Activities, ובעצם אפשרנו ללקוחות שלנו לצרוך את אותו תוכן עבור האופסייטים שלהם בזום, ולא במקום
הפיזי. והחברה עובדת, יש לכמה לקוחות יש?
לחברה כבר יש כמה עשרות לקוחות שסיימו פיילוט בישראל, בסיס הלקוחות שלנו בישראל, אבל כולן חברות גלובליות, חברות כמו Nice ואמדוקס ופלייטיקה וויקס, שלמעשה מזמינות אצלנו את השירות.
מי בתוך הארגון זה מי שאת מוכרת, לא?
אנחנו בעצם עובדים מול מחלקות הרכש, שבעצם מחלקות הרכש קובעות איך יראה הבוקינג פרוסס ומה הקמפני פוליסי של החברה. ועובדות מול מחלקות ה-HR והאופרציה, שהן אלה שבפועל בעצם צריכות את בעיקר צריכות את השירות.
ומה, כשאת באה לאנשים האלה שצריכים לחתום על הצ'ק, איך את משכנעת אותם שכדאי להם לעבור לעבוד איתכם?
אז קודם כל, אנחנו הבנו שקיים איזשהו חור שחור בתחום ה-Meetings and Events, וברוב החברות לא יודעים בכלל להגיד מה התקציב שיוצא על Meetings and Events, ואז הבנו שיש, שאלנו כמובן, מעניין אתכם בכלל לדעת, וכמובן שאמרו לנו ברור. אז למעשה, אותם מקבלי החלטות שרוצים בעצם לשלוט בתקציב, שרוצים לדעת האם התקציב הוא מוגזם, האם יש לו תוצאות, זאת אומרת, האם אנחנו משקיעים X דולרים במיליוני דולרים בשנה על אופסייטים, הקאטונים, מיטאפים וכולי, האם אנחנו מקבלים מזה איזושהי תמורה, אז הם למעשה. וכמובן, המזמינים בפועל, זאת אומרת, המחלקות HR ואופרציה שבפועל מזמינות, ויש עליהם המון המון עומס, כי היום זה עד מיטינג, זה פעולה שבוצעה לגמרי אופליין, פעולה שיכלה לקחת בין יומיים לשבועיים.
כן, לקבל המלצות, מי הצלם הטוב, מי ה...
לא רק עצות, זה ממש כמו פעם. להיכנס לגוגל ולהתחיל להתקשר לאנשים ומקומות, ולבקש הצעות מחיר, ולחכות להצעות מחיר, ולנסות לייצר איזשהו מיקס אין מאץ' מהכל.
ועכשיו מה? הוצאות לתחום החברה לחלט? מה קורה עכשיו?
ולמעשה עכשיו הן נכנסות לתוך מרקט פלייס גדול, שבעצם במרקט פלייס הן יכולות ממש להגדיר... ממש דומה לעולם הטראבל, שזה, משם אנחנו שואבים הרבה רפרנסים, ממש להגדיר כמה משתתפים, איפה, מה סוג המקום.
הבנתי, אבל החברה היום, מה קורה איתה היום? הוצאתם אנשים לחל"ת?
היום הוצאנו אנשים לחל"ת, בהחלט, כדי להתמודד עם המצב. מצד שני, כמו שאמרתי, אנחנו מוכרים תוכן ומוכרים שירותים אחרים ללקוחות שלנו, ולשמחתנו הרב, בישראל אנחנו כבר מתחילים להרגיש התעוררות.
וואי, איזה יופי,
מתחילים... כבר יש הזמנות, אני חושבת שבסוף אין תחליף למפגש פייס טו פייס, ושרוצים להניע תהליכים, זה הדרך היחידה. כשאנחנו מדברים היום עם HR-יות בארגונים, אז הן אומרות לנו שברור להם שכל הקיק-אופים שעשו בדצמבר ובינואר הלכו לפח, וצריך לייצר את התהליכים מחדש, וזה אך ורק על ידי אופסייטים.
שוב, אז רק אני אסביר, רוב החברות עשו תכנון לשנה באזור דצמבר לאיך השנה תיראה, הגיעה הקורונה, שטפה את העולם במרץ, וכל התוכניות שעשינו בדצמבר ובינואר הלכו לפח, וצריך לתכנן מחדש, אז בעצם מתכננים אוף-סייטים מחדש עכשיו.
ממש, מתכננים אוף-סייטים מחדש, כבר מבצעים הזמנות ליולי ואוגוסט.
אוף-סייט זה למי שלא יודע מה זה?
זה פגישה מחוץ למשרד, קודם כל.
מפגש מיוחד כזה של הצוות.
זה מפגש שבדרך כלל יש לו מטרה מאוד מוגדרת, יש לו יעד, טארגט מאוד מוגדר. זה יכול להיות דיונים אסטרטגיים, זה יכול להיות תקציב, זה יכול להיות הנעה של תהליך חדש.
כמה אתם בחברה? כמה אנשים?
אנחנו מאוד מאוד לין, אנחנו סך הכל 5 עובדים.
וואלה, זה הכל.
וגייסנו 800 אלף דולר, ודרכנו מועדות.
ואיפה אתם עובדות בעולם?
מהצפון, אני במקור מהגליל, כולנו צפוניים, המשרד שלנו בחיפה.
פי, גם אביבו מחיפה.
נבות מיגור, זה בסדר, זה לא רחוק.
אז אנחנו כולנו צפוניים, אני מרגבה.
ומתי זה? מתי משיקים בסיליקון ואלי?
בעיקרון השקנו כבר בלונדון את הפעילות, ויש לנו פעילות ראשונה בניו יורק. במהלך הקורונה הצלחנו לחתום עם חברת נדלן ענקית בארצות הברית, ולמעשה פתחנו את כל ארצות הברית עבור הלקוחות שלנו כרגע, שאנחנו מקווים שיטוסו עוד כמה חודשים לפגישות עם לקוחות שלהם בארצות הברית. אנחנו כרגע לקראת, זאת אומרת, מתחילים להניע תהליך של גיוס, שהוא כמובן מאתגר בימים אלו.
נכון.
ובמטרה באמת לחצות את האוקיינוס ו...
טוב, דורין, את היית הסטארט-אפ האחרון בביקורי סטארט-אפים, היה סופר מעניין, אביב, אני ממש אוהב את הפרק הזה שאנחנו
גם,
עושים.
אני גם.
נורא נורא מעניין, ועכשיו אנחנו חייבים לספר מה קרה לחברות בשנה שעברה.
כן, זה כמעט נגמר בזה שאני פשוט אהבתי לך קודם את המחשב על הרצפה.
אבל הוא שרד.
הוא שרד, זה יפה.
אז ברבל של יונתן, הם מתקדמים ממש ממש טוב עם ההצעות, הם עושים סיפורים של ההצעות, הם קיבלו מענק של הורייזן 2020, חלק מהאגד של 15 חברות שמחפשות חומר אנטיווירלי מעצות למלחמה בקורונה, אז הלך להם עכשיו סבבה לגמרי.
מדהים.
גבית, יאן מגביתי, הם הגדילו את הלקוחות המשלמים שלהם פי 5 בארצות הברית, הכנסה שלהם פי 7, הם עזרו ללקוחות לגבות מיליארד דולר, ויש להם 30 אלף לקוחות. סטריגו של נבו, חברה שאני מכיר מקרוב, האמת היא, הולך להם מאוד 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 טוב. הקורונה גם כן מאוד מאוד עזרה להם.
מה הם עושים, תזכיר?
הם עושים הדרכה מרחוק לעובדים על מערכות, עולה לקוחות. וואו,
אז מן הסתם, הקורונה הייצה שם תהליכים.
מתפוצץ, חווה הזמן, מגייס אנשים בטירוף. אני חושב שגם פה מישהו אמר, בטח להם הולך מדהים, אז צדק. גבי מ-Viable Zone מתחיל...
Visible Zone.
וייבל זון כתוב לי, אבל okay. מי יודע. מתחיל לגייס ראונד איי, גם הוא, הטכנולוגיה שלי נרתמה למען הקורונה, כדי לראות...
נכון, ראיתי אותו בלינקדאין.
שאנשים לא מתקרבים אחד לשני יותר מדי, אז גם הם. לצערנו, קונפיט של מעיין סגרו לפני כמה חודשים.
טוב, זה בתחום הקונפרנסז, אז אפשר להבין.
כן, ויש לי עוד חברה ששלחתי אימיילים ולא החזירו תשובה. אז לעולם לא ידע מה קרה להם.
אז עד כאן 30 דקות או יותר היום לדעתי.
38 דקות.
קצת הרבה יותר, כן. אבל היה שווה כל דקה.
הפרק הזה זמין בספוטיפיי, בכלכליסט, בכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים. לא לשכוח לתת 5 כוכבים, לכתוב איזו מילה טובה, להגיד לחברים שלכם להזין, ולא רק לדקה שלכם, אלא לכל הפרק, ולפרקים נוספים.
ולשתף בכל הרשתות האחרותיות. זה אנחנו שתומרים עכשיו לכל 6 הזמים שהיו פה.
כן. אז יאללה, תעשו קצת רעש, ישמעו שהייתם פה.
איזה כיף.
יאללה, ביי.
ביי ביי.